מאז השבעה באוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה, וביחד לעבור את התקופה המורכבת הזו. אז בואו, נביט קדימה ונצא לדרך. היום נמצאת איתנו חברת הכנסת שרן השכל, מטעם תקווה חדשה, פועלת שנים נגד ארגון אונר"א. היא תספר לנו גם על פוליטיקה, גם על פעולותיה במלחמה, גם על משפחה, וגם היא תכף חוגגת יום הולדת.
נכון.
עגול.
כן.
עגול. את תספרי לנו על הכל. תודה רבה שבאת אלינו היום.
תודה רבה שיר שהזמנת אותי.
איפה את חוזרת? תודה.
אז האמת היא שחזרתי מ-24 שעות בברלין. לכנס של עיתון דיוולט הגרמני, וביחד עם הג'רוזלם פוסט, זו הייתה ועידה בנושא אנטישמיות והיום שאחרי, והיה באמת מאוד מאוד מוצלח. היה שם איזה תקרית בחוץ, מפגינים פה פלסטינים שעברו שם, אבל אני כמו שאני, לא מורידה את הראש למטה, צעקתי להם חזרה. אני חושבת שדווקא בטח במלחמה כל כך צודקת הזו, כשהצדק לידינו, לצידנו, והאור באמת איתנו, האמת איתנו, צריך בגב זקוף וראש מורם להשיב להם חזרה.
להשמיע את קולנו. את לא מפחדת? אין בך פחד להשיב?
אני אגיד לך מה, אנחנו כל כך מובטחים בימים כאלו, שהאמת היא שפחות, אני גם הייתי מגבניקית, הייתי בתוך עימותים מאוד קשים בתקופת האינטיפאדה השנייה, הפרות סדר, אז כאילו...
הרקע שלך כאילו חמת, את אומרת.
זה כאילו, כן, אני, כן. זה לא מרגיש ככה, וזה מרגיש שכאילו בסוף יש עלינו שמירה כזו, כשאנחנו שומרים על המדינה שלנו ועל העם שלנו, והשליחות הזאת היא יותר גדולה מהכל, ואני חייבת לומר את הדברים האלה, אז לא, אין טיפה של
פחד. חייבת לענות.
כן, כן.
איפה היית בשבעה באוקטובר?
וואו, הייתי בצפון אצל אחותי, נסעתי לה לסופש, היא גרה בקיבוץ חוקוק, ואנחנו מדי פעם נוסעים לשם כדי לבלות את הסופש.
כל המשפחה?
כן, קיבוץ מדהים, עם הבנות, עם הילדות, במקרה בעלי לא הגיע כי היה לו המון עבודה גם בסופש הזה, ופתאום, את האמת, בלילה הייתה לי תחושת בטן נוראית, נוראית, ולא צריכתי להירדם. ובבוקר קמתי עם החדשות ואני לא מפסיקה בטלפון להסתכל ואני לא מפסיקה להתרוצץ מצד לצד והיה לי פנצ'ר באוטו והאם לצאת, לא לצאת, הפרות סדר בפנים, כל הדרך חזרה, כביש 6, ואדי ערה, כאילו מה אנחנו עושים.
ושם פחדת? ברגעים האלו של 7 באוקטובר?
תקשיבי, אני כאילו כל הודעה שמגיעה פתאום את מבינה מה קורה וזה בלתי נתפס, איך דבר כזה יכול לקרות ו... איפה כולם? איפה הכוחות? אני, הנשק שלי היה בירושלים, אני אומרת, אמרתי לעצמי, כאילו, איך השארתי אותו שם? התחושה הפנימית זה לרדת למטה, כאילו, עם נשק, ללכת...
להסתער.
כן, לעזור. והחוסר אונים המטורף הזה, זה כאילו, זה פשוט בלתי נתפס, באמת, אני... אני חושבת שזה תפס מדינה שלמה באמת...
הלם.
בהלם, הלם טוטלי.
לאט לאט את כן רואה את הסולידריות, את העזרה הדדית, את ההתגייסות, גם המילואים, גם העורף, ככה כולם ביחד.
זה המטורף. בטח אחרי מה שעברנו, והשנה המטורפת שהייתה לנו, וכל הרעל והשנאה שהייתה שם, 24 שעות, כולם, הכל בצד. אזרחים, ארגונים, הכל, אלו שהפגינו, אלה שפה, כולם מתגייסים, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים ביחד.
מה זה עשה לך?
איזה עוצמה, כאילו, תקשיבי, אני הייתי רואה לפעמים חלק מהדברים, אני הייתי בוכה. כי העוצמה שיש לנו כשאנחנו ביחד...
מרגשת.
כן, אף אחד לא יכול עלינו. וכאילו גם המחשבות שאיפה היינו, איפה אנחנו עכשיו ומה קורה, ווואלה העם הזה מהווה דוגמה אישית לנבחרים שלו הרבה יותר מאשר מה שהנבחרים מהווים דוגמה אישית לעם.
אז יש לנו עם נהדר, עם נפלא, מה הבעיה פה?
מה הבעיה? הרבה אנשים שלדעתי עסוקים בעצמם הרבה פעמים בסוג של מסע צלב מסרבים לקיים את הדיון הפנימי, מסרבים לשמוע, לפתוח את הלב, לפתוח את האוזניים, להכיל ולקבל אחד את השני.
את באה מהליכוד, הליכוד היום בשלטון, את מרגישה קשר היום למפלגה? את זוכרת לך... אותה? היא הייתה הבית שלך.
אני אגיד לך מה, אני עדיין בקשר עם המון פעילים, המון חברי מרכז, אני מדברת איתם, הם אנשים מדהימים, באמת אנשים שהשקיעו את הלב ואת הנשמה, ומה שהם מאמינים באידיאולוגיה, יוצאים בהפגנות, הכל, כאילו באמת, בלי טיפה אישית, ואותם אני באמת אוהבת. תת, אני מסתכלת, אני רואה את דודי אמסלם מדבר ככה, אז וישמות, כאילו את האווירה הזו, זה לא זה. זה, את האמת, זה כאילו, בואי, זה אותו הרעל שהוביל אותנו למקום הלא טוב הזה.
יש סיכוי שתהיי בליכוד, שתחזרי לשם?
אני לא מאמינה.
זה כבר לא.
תראי, ההנהגה לא הולכת להשתנות, את רואה את זה. גם אני ממש משתדלת לא להיכנס לתוך
שכלה?
השיח הזה שהיה לנו כאילו לפני כן. את רואה את האנשים, חלק מהאנשים, לא כולם, באמת, אבל גם אם זה מיעוט, חלק מהאנשים שנמצאים שם שמשמיעים את הקול הזה, וגייסו למעשה אנשים פנימה שבתוך המערכת הליכודית מצביעים לתוך הדבר הזה, לתוך הכיתוב, לתוך הרעל, אלא אם כן אנחנו באמת נעבור תהפוכה פנימית, אישית, כולנו יחד, אבל לא מאמינה שזה יקרה.
זאת בדיוק השאלה, האם זה יכול להיפסק? זה יכול להיגמר מתישהו?
זה ביצה ותרנגולת, את יודעת, מדברים על הנבחרים והציבור. הציבור בוחר את הנבחרים, והנבחרים רוצים את הכוח של הציבור.
יש עם נפלא, וגם בתוך תנועת הליכוד, אנשים נהדרים, אז מה הבעיה פה?
הם צריכים להיות קול יותר חזק מהקיצוניות המכתבת הזאת, משני הצדדים שצועקת. אנחנו,
כרגע הקיצוניים שולטים עלינו?
זה לא שהם שולטים, זה שהם יותר קולניים, והרשתות החברתיות מגבירות את זה עוד יותר, והתקשורת הולכת לשם כי זה מביא רייטינג, כי אנשים צופים בזה. ואת יודעת, זה להיות בבית ולהגיד נו נו נו, ווואלה זה לא בסדר, אבל זה מה שמביא להם את הרייטינג. ואז אותם נבחרי הציבור מחפשים איך להיות עוד יותר כאילו קיצוניים, ועוד יותר כאילו, וזה מרוץ כזה שהציבור צריך להגיד לזה די, ונבחרי הציבור צריכים להגיד לזה די. אין כאילו מישהו שלא, כי בסוף לזה מצביעים.
נכון. על פרופו, לזה מצביעים, ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, פעם הייתם די קרובים, יש לך משהו לומר לו היום?
יש לי הרבה, אבל אני אשמור את מה שיש לי ליום שאחרי הלחימה.
אוקיי, היום שאחרי בסוף יגיע. כן. מבחינה פוליטית, מה השאיפות שלך כרגע? לאן את מסתכלת?
וואו. אני אגיד לך מה, אנחנו נמצאים בסוג של תהום, שהגורל והעתיד של המדינה הולך להיות מאוד מאוד תלוי בתוצאה של המלחמה הזו. אני מקווה שקודם כל, באמת צריך להסתכל כרגע על הטווח הקרוב, לנצח את המלחמה הזו ולהשקיע את כל כולי בלוודא שמדינת ישראל מנצחת את המלחמה הזו, אבל באמת, לא בסיסמה.
אז תכף נדבר, מה זה הניצחון המוחלט הזה? כן, כן, לא
בסיסמה. לא בסיסמה, זה אנחנו עוד רחוקים משם. אבל להשקיע את כל המאמצים שלי שם.
וזה מה שאת עושה בעצם בפועל כרגע. אין לנו משרד הסברה מתפקד, את בפועל עושה את מה שאמור היה לעשות. משרד ההסברה, שרת ההסברה, זה מה שאת עושה היום?
אני אגיד לך, זה לא רק אני, יש גם עוד המון ארגונים מדהימים, ויש עוד ח"כים שלוקחים חלק, אבל כן, אני
בשבעה
לאוקטובר שמתי הכל בצד, כל המחלוקות, הכל. התחלתי ליצור קשר עם כל מי שאני מכירה ב-CNN וב-BBC וברשתות באוסטרליה ובהודו ובדרום אפריקה ובקנדה, ויאללה. אנחנו במלחמה, מכחישים את הטבח, יש הכחשת טבח מטורפת, אנטישמיות מטורפת, גם שהתפרצה תוך כדי. אנחנו במלחמה כרגע, ואנחנו צריכים לתת אורך נשימה לצבא שלנו, כדי לשים את הקהילה הבינלאומית רגע על הולד, שהם יוכלו להתרכז אך ורק בניצחון.
למה הנרטיב שלנו כמעט לא נשמע? למה אחרי כל הזוועות שעברנו, מסתכלים עלינו בעולם, ובאמת מספרים ושומעים סיפור אחר?
אז יש כמה דברים. קודם כל, גם במרוץ הזה של להתראיין כמה שיותר, כדי להפיץ את הנרטיב הישראלי, המראיינים, אנשי הצוות, מפיקים, את מכירה את זה, את כבר ותיקה בעולם התקשורת, את יודעת שזה את, זה כל הצוות שמאחורך, ומי מכין את השאלות, ומאיפה משיגים את המידע, ואיפה התחקירנים. ותקשיבי, הרבה מהם הם פרו-פלסטינים, מאיפה הם משיגים את המידע? מחמאס! זה כאילו שהם היו מדווחים עובדות, כאילו דאש בעיראק היו מביאים להם את העובדות, וזה מה שהם מדווחים. זו מציאות.
כן.
ועם זה אנחנו נלחמים.
סובייקטיבית, כן.
תקשיבי, וזה קשה. אבל בגלל זה אנחנו צריכים להבין שגם את הרעיונות האלה אנחנו לא יכולים לעשות במתקפה במלחמה. כמה שזה מכאיב וזה קשה, צריך רגע לנשום ולהסביר כאילו מסבירים לילד בן 3 מההתחלה. כי בסוף הגישה היא לצופים בבית, אותה מצליחה לשכנע, לא את המראיין.
מרגישה שאת מצליחה להגיע כן, לגב כן. ללבבות?
כן, וגם וואי, האירוע שפשוט התחלתי לפקוט אחריו, היה, את יודעת, זה היה טירוף, ורצנו בין לוויה ללוויה ולשיבה, והייתי בלוויה של קצין מיחידה מובחרת שקראו לו בנג'י והרצליה, ואחרי הלוויה ניגשתי לאימא שלו כדי לנחם אותה ולתת לה חיבוק, והיא אמרה לי, אני כל כך שמחה שאת פה. חברה שלי התקשרה אליי מלונדון ושמעה אותך ברדיו, והיא סיפרה לי איזה עבודה נהדרת את עושה. ואני פשוט פרצתי בבכי, לא היה לי איך להחזיק את זה. את יודעת, המצב שבו היינו, וכאילו, את יודעת, הרעיון הקטן הזה שכאילו שעשיתי, ואיזה כוח זה נותן לאימא שכרגע איבדה את הדבר הכי יקר לה, כדי לתת הצדקה למה שאנחנו עושים שם, וואו, כאילו זה נתן לי כל כך הרבה כוחות,
נרגשת.
בטח, ברור, כן. זה נתן לי פשוט כוחות להמשיך בכל הכוח, ואת יודעת מה? משם הבנתי שכן, אנחנו מצליחים להשפיע, אנחנו מצליחים להגיב.
וזאת עבודה קשה וסיזיפית, את גם מביאה עיתונאים זרים לסיורים בעוטף, שיראו באמת מה קרה, מה
נכון.
עשו לנו.
כדי לוודא שהם שומרים את הנרטיב האובייקטיבי הזה. את יודעת, כשאיש צוות או תחקירן פתאום מביא איזה דיווח כוזב, שמדינת ישראל הולכת ומשתמשת בעזתים כמגן אנושי באיזה בית חולים ובאנשי צוות, את יודעת, כאילו בן אדם קורא את הדבר הזה, צריך נופף לו איזה דגל אדום,
אבל לא.
ועדיין, אז כדי שהם יבינו, שהם מביאים להם ידיעה כזאת, חבר'ה, תחשבו פעמיים.
לא, יש את העניין של העיתונאי שבדיקת עובדות והצלבת מידע, אבל בסדר, נניח לזה
כן,
רגע.
תראי, הבאתי ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, התחלתי להביא משלחות, שגרירים, עיתונאים, חברי פרלמנט, ראשי מפלגות, כדי שיראו את הזוועות האלה בעיניים שלהם, שישמעו את הסיפורים האישיים.
וזה האפקט הכי חזק, בעצם להיות שם ולראות.
לחלוטין, אין ספק. ממש שבוע שעבר הייתי עם קבוצת עיתונאים סקנדינבים, גם מנורווגיה, נורווגיה זה אחד המוקדים הקשים שלנו, ותקשיב, נפתחות העיניים, ופתאום בנורווגיה, אחרי כל החושך הזה, פתאום יש טיפה של אור ודיווחים קצת מן הצד השני.
ואחר כך בעצם את כל ההסברה צריך גם לתעל למשהו של מעשי, נכון? לאן את רוצה לקחת את זה? לפעילות שלך נגד ארגון אונרה, פועלת
נכון.
שנים, גם בכנסת ה-20, גם בכנסת ה-24, מה את רוצה לעשות, מה את רוצה להשיג?
לסגור את הארגון הנוראי הזה. אין פה שאלה בכלל. ברור לי שזה לא יקרה בטווח הקרוב.
עכשיו כולם ככה מדברים, זה על סדר היום, אבל את במשך שנים פועלת כדי לסגור אותו.
כן, אני עוד מ-2015 הקמתי שדולה לסגור את אונרה, גיבשתי קבוצה של חברי כנסת מכל המפלגות, רוב המפלגות, כדי לנסות לסגור את הארגון הזה, כי הבנתי שהוא עומד בלב המוקד של הסכסוך שלנו. כל עוד הארגון הזה קיים, לא יהיה עתיד שונה מהעתיד הנוכחי לנו או לפלסטינים. ובגלל זה, בטווח הרחוק, זו המטרה שלי. עכשיו, יש המון המון שיח מסביב, וזה צריך להבין. אונרה היום בעזה היא זרוע אזרחית של שליטה של חמאס. רוב העובדים של אונרה הם פעילים של חמאס, בני המשפחות של חמאס. דרך זה בעצם חמאס שולט בחינוך, בלוגיסטיקה, בציוד, במרפאות, בהכל.
והרבה מאוד כסף עובר שם.
בטח, מיליארדים עוברים שם. אנחנו רואים את התקציבים האלה למעשה הולכים. אגב, תראי עכשיו, הסיוע הומניטרי מגיע לאונרה, מגיע לחמאס, חמאס מוכר אותו בשוק. אוהל קטרי עולה 2,800 שקל, אוהל אמירתי 2,000, סק קמח עולה 200 שקל. זה ציוד שאמור להיות מחולק בחינם.
ואת עובדת על בעצם השעיית המימון לארגון.
אז תראי, בעיקרון עכשיו, באמת, ואני חייבת לתת קרדיט פה לשר החוץ ישראל כץ, כי אני נאבקת לשינוי המדיניות הממשלתית. עוד ב-2015, משרד החוץ ומשרד הביטחון אמרו, תקשיבו, אונרה זה מה שיש, אנחנו לא נשנה את זה, אי אפשר לשנות את זה. ונאבקתי בהם, אבל הבנתי שזה
אולי
לא.
אולי זה גם חלק מהקונספציה, אבל?
בטח שכן, ברור שכן. ועכשיו, תראי, שיגרתי מכתבים, הכל, דרישות לקיום דיונים, לשנות את המדיניות נגד אונרה. ראש הממשלה טרם קיים דיון על כך. הוא מסרב לקיים דיון, הוא קיים מיני דיון, אבל צריך לערוך מספר דיונים ולהוציא מסקנות ולשנות את המדיניות. הרי זה בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל, הארגון הזה.
מתי זה אמור היה לקרות?
אז קודם כל אני חייבת לומר לטובת ישראל כץ, שהוא באמת, בלי להדכן אף אחד, ככה, הוציא בעצם את אותם עדויות, בעצם שהתחילו את השרשרת הזו של השעיית המימון.
עדויות של בעצם אנשים שעובדים שם, שהם
של אנשי אונרא, עובדי אום שביצעו את הטבח בשביעי באוקטובר. כן. זה מה שזה. וזה גרם סוג של שרשרת של אירועים להשעיית המימון. המטרה שלי היא לעצור את זה באופן סופי. בגלל זה לפני שבועיים טסתי להג. המטרה הייתה לעצור את המימון לאונרא. משם האמת היא שהיה מאוד מאוד מוצלח, ואנחנו אומרים לקבל את המסקנות כבר בשבוע הבא, מאותם חברי פרלמנט. אני ממש הסתובבתי, דפקתי על דלתות, דיברתי עם אנשי מפלגות שאחראים על מדיניות החוץ, במטרה שיבינו שאונרא זה ארגון טרור.
יש מי לדבר?
בהולנד, כן, לחלוטין, באיחוד האירופי, בבריסל, כשהייתי, כן, לחלוטין. אני אמורה לנסוע לנורווגיה, אין לי ספק שזה יהיה אתגר בלתי רגיל. אני אמורה להגיע גם ל-24 שעות ללונדון, לתדרך חברי פרלמנט. אין לי ספק שזה יהיה אתגר בלתי רגיל, אבל את יודעת מה? זה מה שאנחנו חייבים לעשות כדי לוודא שהמימון הזה נעצר סופית. חייבים לייבש את הארגון
אפשר
הזה.
אפשר לעשות את זה? זאת מטרה ריאלית?
לחלוטין. אני מאמינה שכן. אין לנו ברירה אחרת.
ומה יהיה במקום? יש גוף אחר שיכול להיות שם?
אז תראי, זה תלוי על מה מדברים. אונרא זה לא רק ארגון הומניטרי. צריך להבין שאונרא זה סוג של ממשלה מקבילה לפלסטינים. את הסיוע ההומניטרי בטח שאפשר. יש ארגונים, אוצ'ה שפורסת את המטריה שלה בסוריה, אפגניסטן, סודן, עם מיליוני פליטים ועקורים. הם יודעים לטפל בדברים האלה בצורה מקצועית.
השאלה אם יש מישהו שירצה לקחת את זה.
הם יכולים לחסות את המטריה ההומניטרית בעזה, אין ספק. צריך פשוט לרצות. אני אמשיך לפעול, אני אמשיך ללחוץ, איפה שאני יכולה, בכל פינה, אם זה תלוי בי, אני אתנה גם, את יודעת, ככל ויש בכוחי, את העניין הזה בדיון על אונרא, עד שנחליף את המדיניות של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לחזור לקונספציה שלפני השביעי באוקטובר.
זה אנחנו כולם מבינים.
זה לשים בעצם כיסוי עיניים ולהגיד זה לא קיים.
לא לראות המציאות.
יותר מדי אנשים שילמו בחייהם, ואסור לחזור לזה.
מדברים פה בישראל על הניצחון המוחלט, היום שאחרי הניצחון המוחלט, את רואה אותנו מתקרבים לשם, לאיזשהו ניצחון?
תראי, קודם כל, אנחנו מתקרבים לשם, אבל יש לנו עוד דרך. וכדי לדבר, בואי נדבר אופרטיבית, הרבה אנשים מדברים בסיסמאות, וזה מאוד נחמד. תראי, הצבא והחיילים, צהל, כוחות הביטחון, כולם עושים עבודה מדהימה, באמת. אבל צריך לזכור, שבלי ציר פילדלפי, אין ניצחון מוחלט על חמאס. כשנשמע ציר פילדלפי בידינו, מעבר רפיח, אז נדע בעצם שבוא נקרא לזה החזית הדרומית, כי אל תשכחי שיש לנו גם את הצפונית, כן, יש ניצחון צבאי, אבל מה עם ניצחון אזרחי? אם אונרא וחמאס דרך אונרא שולט אזרחית ברצועה, זה לא ניצחון מוחלט. זה... אנחנו חייבים לוודא שחמאס לא שולט גם אזרחית ברצועה.
ושמה יקרה גם ביום שאחרי.
בדיוק. אונרא זה הדיון של היום שאחרי.
כן.
ואז יש לנו גם את החזית הצפונית עם חיזבאללה. בלי שלושת העוגנים האלו, אין ניצחון מוחלט.
ולא דיברנו עדיין על החטופים שאנחנו עדיין מחכים
גם,
להם.
גם, נכון, סליחה, ארבעה עוגנים. בלי החזרה של החטופים, גם זה לא ניצחון מוחלט.
אני חייבת לשאול אותך את השאלה הקשה ביותר. אף אחד לא רוצה להיות זה שמכריע, אבל לו את צריכה לקבל החלטה לגבי עסקה כזו, כמו שאנחנו שומעים עליהם, המחירים ששומעים שצריך לשלם.
אני נורא נורא נזהרת בדיון על החטופים. ברור לי שאנחנו נמצאים במסע ומתן, ובגלל זה צריך להבין כמה שזה נשמע נורא, אנחנו מנסים לסגור עסקה כמו עסקה עסקית. וכל מילה של פוליטיקאים בעניין הזה מרחיקה אותנו משם. ולכן, תראו, אני אומר ככה, ברור לי שנצטרך לשלם מחירים יקרים. ברור לי שככל שנקה בחמאס חזק יותר, ככה הם יתחננו לעסקה מהר יותר. ואלו הדברים שאנחנו צריכים להבין שיקרו.
שרן, את נולדת בטורונטו. עלית עם המשפחה לארץ בגיל שנה. חשבת פעם מה היה קורה? בכלל היית גדלה במקום אחר, לא בישראל.
קודם כל, תראי, המשפחה שלי מפוזרת בכל העולם. אז גם כשגדלתי בארץ...
יש אופציות.
כן, לא, גדלתי עם גישה, בוא נקרא לזה גישה בינלאומית, עם צרפתית, עם אנגלית. אז גדלתי באווירה הזאת. אין לי ספק שגם החיים שלי וגם ההורים שלי הייתי גודלת פה. אין סיכוי שאבא שלי לא היה מגדל את הילדים שלו כאן בישראל, כמו שאני אחרי 7 שנים באוסטרליה החלטתי להרוז את הכל כדי לוודא שהמשפחה שלי תגדל וכאן במדינת ישראל.
תכף נדבר על המשפחה. איך בכפר סבא?
האמת היא שכפר סבא זה סוג של בועה, זה כבר דור רביעי, את יודעת, גם מהצד שלי וגם מהצד של בעלי, של כפר סבאים, את יודעת, אז אני אוהבת את העיר הזאת, זה עיר שאני יודעת שהיא בועה, אבל יש בה משהו מיוחד ובאנשים שם.
שאת מאוד אוהבת.
מאוד,
הנה, כן. סוף סוף את מחייכת, את אם לשלושה, עברת כברת דרך כדי להגיע למקום הזה, איזו אמא את לבנות?
וואו, אני אגיד לך מה, היה ראיון לא מזמן עם קרמלה מנשה, שכתבת צבאית, שהיא באמת חלוצה בעניין הזה, את יודעת, של אימא קרייריסטית כזו. והיא אמרה שעד היום הבת שלה כאילו אומרת שהיא זניחה אותה. ואני אימא, וואו, וואו, אני גם כתבתי לה. והדבר הזה, אמרתי, זה מה שמנהל אותי. שהבנות שלי, אני כל, מתפללת שהן יבינו שאימא שלהן מנסה להראות להם שאפשר הכל.
אבל איך
עושים את זה? גם להיות אימא משמעותית וגם כאילו להיות אימא קרייריסטית שדואגת לעתיד שלהם. זה מה ש, כאילו, וזה, התחושת השמה הזו, זה האימא כאילו שאני, לצערי, ואני מנסה לתת להם הכל.
תמיד יש קונפליקט?
בטח, ברור, כאילו כל שנייה שאני לא איתם, אני כבר נראה לי 1.5 שנה לא ישנתי, רק כי אני לא רוצה לפספס. את יודעת, זה כאילו כל שנייה מיותרת שיש לי זה לרוץ ולחזור בירושלים ולילות לבנים ולרוץ ב4 בבוקר לשעה אחת רק כדי לנשום אותן ואז לחזור חזרה לכנסת לעוד יום עם תקציבים. וכן, זה הרגשות אשמה האלו שאני...
נשמע מאוד קשה לשלב בין פוליטיקה לבין אימהות, לפי איך שאת מתארת.
אני חושבת שנשות ישראל ספציפית, האנשים כאן, הם זן מיוחד של פלדה, באמת. נשים מדהימות, וזה לא רק אני. זה נראה לי רוב הנשים במדינת ישראל... שהן קרייריסטיות, והן מנהלות את הבית, ותוך כדי ילדים, ותוך כדי זה, ומלחמה עם הילדים לבד, וחלק בצבא במילואים. זה מטורף. אין עוד זן של נשים כאלו בעולם, ואני ראיתי את העולם.
כן.
באמת, והן מדהימות, ואני חלק מקהילה של נשים מדהימות, תותחיות שמצליחות לעשות הכל.
כן. הכל. במחיר של לישון פחות?
כן, במחיר האישי והפיזי שלנו, אני בטוחה שגם את, אין לי ספק, כאילו הקריירה שעשית כעיתונאית וכאימא, היא לא פשוטה. וכל פעם יש אישה נוספת שהיא סוג של פורצת את התקרה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וזה מה שהרגשתי בצבא כלוחמת קרבית וכשדחפתי את הבנות שלי לימס. וכל פעם עוד אישה ועוד אישה מרחיבה לנו את העולם הזה. ואנחנו קהילה,
וצריך לזכור את זה. כן? ונותנת לנו באמת דוגמה למה אפשר להשיג.
נכון, וגם אני חושבת שהן נותנות מודל לדוגמה לבנות, לדור הצעיר של הבנות, למה אנחנו באמת מסוגלות, כן. כאילו הישראליות.
הרבה מאוד. שיתפת בעבר על הקשיים שהיו לך להיכנס להיריון, את שמחה שחשפת את עצמך בצורה הזו?
כן, לקח לי כמה שנים, אף אחד לא ידע, אבל אני מאוד שמחה בעיקר כי אני יודעת שזה נתן כוח להמון המון נשים שעברו דרך דומה ונתן להן תקווה וכל כך הרבה נשים שפנו אליי באמת זה הרגיש אצלי אחר כך באמת שליחות אמיתית של לא להתבייש בזה זה בסדר, כולנו עוברות את זה אנחנו ביחד באותה קלחת וזה בסדר,
הזדהות.
זה נורמלי, כן.
עשית לנו גם קלושר מאוד יפה, כי הבאת אחת מבנותייך לכנסת.
נכון.
את זוכרת? כן. ברור שאת זוכרת. רגע, את תכף חוגגת
וגם
המולדת.
וגם את התאומות, שזה בכלל, כל העולם הזה של לקבל תאומות. אני מצדיעה לכל אימא ואימא שאימא לתאומות שלישיות בכלל, אני מושג אחת, אימאות מצליחות, הן גיבורות, באמת.
עושות?
כן.
עושות?
מדהימות.
יש לך יום מולדת בקרוב. מה את רוצה כן. לאחל לעצמך? שתחבי את הנרות.
וואו. מה אני רוצה לאחל לעצמי? שקט, כאן, במדינה שלנו. באמת, ביטחון. זה הדבר היחיד לי ולכל האימהות, ושהילדות והילדים שלנו יגדלו כאן בביטחון ושקט. זה מה שהייתי מאחלת לעצמי ולכולם.
אמן. כמה שאלות קצרות לפני סיום. מה הדבר הכי מפתיע שגילית על עצמך בשנה האחרונה?
מה הדבר הכי מפתיע? שאפשר גם שבוע בלי שינה, אולי עם חצי שעת שינה.
זה מטורף.
אפילו בצבא זה לא היה ככה.
זה ממש קיצוני. מה הדבר בחיים שלך שהכי לא ציפית שיקרה, אבל קרה?
מה הדבר שהכי לא ציפיתי שיקרה, שקרה? את האמת, אחד הדברים שאני אהפוך להיות חברת כנסת, העולם שלי היה אחרת לחלוטין, אני הייתי אחות וטרינרית, ניסיתי להקים ארגון לחיות בר פה בנגב והכל, וזה כאילו דבר אחד קרה לשני, ואז כאילו התאים כמו כפפה ליד, הרגשתי שכל דבר בחיים הכין אותי לתפקיד הזה, ושאני יודעת לעשות אותו טוב, ושאני לא פוחדת, אני לא דואגת על עצמי, ושאני יודעת לעמוד על שלי.
וזה הייעוד שלך.
כן, ממש ייעוד. ווואלה, אם היית שואלת אותי גם נגיד 12 שנים אחורה, אני כבר 8 שנים בפוליטיקה, לא נראה לי הייתי אומרת את זה.
אולי רק התחלת, 8 שנים. אם הייתי יכולה לתת את צה לעצמך שלפני 5 שנים, מה היית אומרת?
לדעת לנשום, ולדעת שהכל יהיה בסדר. זה היה כזה בתוך התהליך, נראה לי, גם עם הכנסת, עם הטירוף, וגם לנסות להביא את יעלי לעולם, ושנייה לנשום ולהקל על עצמי, כאילו...
להגיד לעצמך העתידית, יהיו לך 3 בנות?
כן, יהיה בסדר, אל תדאגי.
הכל יהיה
כן,
טוב.
כן.
מה המשימה הסנועה עלייך בבית?
לנקות את האמבטיות.
בסדר גמור, מי שצריך לעשות את זה. לסיום, במה את הכי גאה?
במה אני הכי גאה? במשפחה המדהימה שלי, ב3 בנות מדהימות, ובבעלי אייל, שבאמת נותן לי משענת ועוגב. זה באמת הדבר שאני הכי הכי גאה בו, עם כל ההישגים וכל הדברים שהצלחתי לעשות ב8 שנים שאני מאוד גאה בהם. באמת, המשפחה שלי, תדעת,
זה הכוח, זה העוגן. תודה רבה, שרן השכל, שבאת אלינו היום. תודה רבה למנהל אולפן דניאל שפע, לאורחות הוידאו, למפיקה נטע פלודרמן, אני שיר זיו, נתראה בפרק הבא.